נדמה לי שהגענו לסעיף י' ד', נכון?
י' ג'
מה?
אני חושב י' ג'
י' ג' טוב, אז נתבונן בסעיף י' ג' השקפת העולם המיוחדת לישראל היא שעושה את האומה לחטיבה אחת בעולם. והשקפה זו נעוצה היא בחידוש העולם. על פי ההרצאה התורית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. השקפה מיוחדת זו גורמת היא את המצוות המעשיות כולם, ואת ההבדלה הלאומית המצוינת, ואת הזיקוק לארץ ישראל בתור ארץ מיוחדת לאומה, להרחיב בה את רוחה בלא מפריע, ובהגבלה של עזרה מכל התכונות המוטבעות באוויר הארץ והאקלימה בכלל. את התריס בפני התמיה מעמידה ההשקפה המיוחדת, והיא גורמת את פעולתה באותה מתגשמת בתורה ומצוות במעשה שבזה הנשמה ישראל הישראלית משתמרת מריקבון. אז מה מחדש לנו כאן הרב? השקפת העולם המיוחדת לישראל היא שעושה את האומה לחטיבה אחת בעולם. זה לא סגולה? גם ההשקפה היא לא הסגולה, היא עושה את ישראל? ההשקפה? השקפת העולם המיוחדת לישראל היא שעושה את האומה לחטיבה אחת בעולם. לא, לא הבחירה האלוקית שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל, או שזה אותו דבר. ומהי ההשקפה, אומר הרב? השקפה הזו נעוצה היא בחידוש העולם. זאת אומרת, האמונה בחידוש העולם, על פי ההרצאה התורית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז אולי זה מה שמתכוון הרב, שריבונו של עולם ברא את העולם ואת ישראל, ובעצם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בעניין הזה של הבריאה כבר נעוץ, כבר שבתוך הבריאה יש אומה שיש לה השקפה מיוחדת, ושהיא נושאת את שם השם בעולם. יש כאן איזה יסוד הרב מניח, יש השקפת עולם, נמצא בחידוש העולם, השקפה מיוחדת זו גורמת היא את המצוות המעשיות כולם, כיוון שזה עניינם של ישראל, ההכרה בבורא עולם, הנשיאת שמו של הקדוש ברוך הוא. השקפה מיוחדת זו גורמת את המצוות המעשיות כולם, ואת ההבדלה הלאומית המצוינת, ואת הזיקוק לארץ ישראל בתור ארץ מיוחדת. תורה, אומה וישראל. השקפה מיוחדת זו גורמת את המצוות, את ההבדלה הלאומית המיוצרנת ואת הזיקוק לארץ ישראל בתור ארץ מיוחדת לאומה. כיוון שיש השקפה מיוחדת שהיא בעצם שייכת לעצם עניינה של הבריאה. אז מזה נובע שיש דרך מיוחדת, שזה המצוות כולם, והם שייכו דווקא למקום מיוחד, מי שמתאים להופעה הזאת של התורה והמצוות. זה צריך להיות הבדלה לאומית מצוינת שמתאימה לזה, של צריך ארץ ואומה להרחיב בה את רוחה באלו מפריע בהגבלה של עזרה מכל התכונות המוטבעות באוויר הארץ והכלימה בכלל. את הטריס בפני התמיעה מעמידה השקפה מיוחדת וגומרת את פעולתה ביותה מתגשמת בתורה ומצוות ומעשה, שבזה הנשמה הישראלית משתמרת מריקבון. מה זה המשפט? אז נראה לי שאולי כדי קצת לקשר את זה בדברים נוספים שאמר הרב, שזה אולי קצת יוסיף לנו הבנה. בישראל ותחייתו בפרק ח' הרם פותח בדברים האלה: השם צבאות הוא השם אלוקי ישראל, וצבאות ישראל צבאות השם. ברוחנו ועצמות נשמתנו חרוטים במכתב אלוקים כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. זאת אומרת, זה הטבע הישראלי טבוע בו, הטבע הזה של הקריאה בשם השם. ההופעה של ריבונו של עולם זה המציאות שלה. העולם ומלואו מיד השם נוצרו, נתעבו וקמו, מתעבים וקמים, זאת אומרת, בראשית ברא אלוקים. חיים ומתקיימים, מתפתחים ומתעזרים. על המתן ונחלת השם קשורה היא ביצירת מעשה בראשית, כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הגבורה האלוקית השורה בעולם שחידשה את העולם החדשתו בכל יום, היא שמפיה שמענו את התורה, מפי הגבורה שמענו אנוכי ולא יהיה לך. וכל התורה כולה קיבל משה מפי הגבורה. הרב כאן מאחד את שלושת הדברים. זאת אומרת, בבריאת העולם נמצא הקדוש ברוך הוא, בגבורה האלוקית שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בגבורה האלוקית גם ניתנה התורה. זאת אומרת, יש כאן איזה מציאות אחת, בריאת העולם עם המציאות הזאת של ישראל והתורה כמובן, ההופעה. זאת אומרת, איזו הנחה בסיסית כזאת, ריבונו של עולם, אנחנו נושאים את שם השם בעולם, לנו יש השקפה של הכרה של בורא עולם. ההשקפה הזאת של בורא עולם היא ביסוד הקיום של העולם, המציאות הזאת, והיא בעצם התורה. אני חושב, נראה לי להבין את זה גם כאן כך. לכן באמת עניינה של השבת הוא כל כך מרכזי, שהשבת היא אומרת שריבונו של עולם ברא את העולם בששת ימי בראשית, ברא את העולם. חז"ל הרי אומרים שמישהו שומר שבת, אפילו עובד עבודה זרה, מחול לו. שומר שבת מחללו, מחול לו. למה? כי מי ששומר שבת הוא מכריז יש בורא עולם. אז נקרא עוד פעם, ננסה להבין את הדברים של הרב. השקפת העולם המיוחדת לישראל היא שעושה את האומה לחטיבה אחת בעולם. מה זה השקפה הזאת? חטיבה אחת בעולם. היא בולטת. היא עושה את ישראל למציאות מיוחדת שמה? שהשקפה הזו נעוצה בחידוש העולם. כלומר, בקרה בחידוש העולם. על פי הרצאה התורית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. השקפה, זאת אומרת, יש לישראל הכרה בבורא עולם, מציאות השם. מציאות הבריאה היא הופעה של ריבונו של עולם. והשקפה מיוחדת זו, זאת אומרת, נשיאת הרעיון הזה, ההחזקה של ההשקפה הזאת, זה כמובן מופיע קיום רצונו של הקדוש ברוך הוא, במצוות המעשיות כולם, ואת ההדלנה הלאומית המצוינת, ההשקפה הזאת מבטא כי אנחנו הם נושאים את ההכרה הזאת, ובארץ ישראל, והזיקוק לארץ ישראל בתור ארץ מיוחדת לאומה, להרחיב בה את רוחה בין מפריע. והגבלה של עזרה מכל התכונות המודמעות באוויר הארץ והכלימה בכלל. עכשיו נוסיף הרב את המשפט נוסף, את המטרה, את התריס בפני התמיעה. מעמידה השקפה מיוחדת, והיא גומרת את פעולתה באותה מתגשמת בתורה ובמצוות במעשה. מה כאן, מה זה המשפט הזה? אם היה, הוא אומר, זה המבדיל בינינו לבין שאחרים, ההכרה הזאת היא מבדילה אותנו, היא שומרת עלינו. היא גומרת את פעולתה בהיותה מתגשמת בתורה ומצוות במעשה. שבזה הנשמה הישראלית משתמרת מריקבון. כלומר, להישאר בהשקפה הזאת בלי הקיום, אז זה לא יצליח. מה אתם אומרים?
נראה שיש שתי רמות.
מה?
נראה שיש שתי רמות, שההשקפה בלבד היא מספיקה בשביל שהיא הגנה מטמיעה בגויים כנראה, אבל זה רק שמירה, וזה לא עוזר להתפתח ולהיות טוב, וצריך גם את התורה והמצוות, ואז חיים טובים ולא רכובים.
מה אתה רוצה להסביר עכשיו?
עכשיו הוא רוצה להדגיש שזה שני שלבים שונים.
כן.
יש שלב שהוא מספיק בשביל להגנה מטמיעה, והתורה והמצוות הם אלה שמכניסים את ההשקפה לתוך החיים, ואז זה גם חיים את זה לא רק זה מגן מבחוץ. כן.
טוב, נמשיך הלאה. היתרון של ההכרה האלוקית שבישראל, מההכרה הפילוסופית הכללית שבעולם כולו, נעוץ הוא בתביעה הפנימית של הוספת הגדולה האלוקית ההולכת ונדבעת מהנשמה בכל רגע. עילוי גודל זה הוא תוכן ישראלי מיוחד. מה אומר כאן הרב? זאת אומרת, ראשית כל, מהי ההכרה האלוקית שבישראל שהיא שונה מההכרה הפילוסופית הכללית שבעולם הכול? יתרון ההכרה האלוקית שבישראל מההכרה הפילוסופית הכללית שבעולם הכול. כלומר, אנחנו לא מתחילים מהפילוסופיה. פילוסופיה הכללית היא השכל האנושי, שמתבונן בכל המציאות, ומתוך כך בא להכרה, להכרת המציאות והכרת גם מורה עולם. אבל ישראל, הם מתחילים מנקודה אחרת. היתרון של הכרה האלוקית בישראל, ההכרה האלוקית שבישראל זה לא מתחיל מהשכל. נתחיל מההופעה האלוקית שמופיעה אלינו באור האלוקי המתגלה אלינו לא על ידי השכל, למעלה מהשכל. אנחנו ישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים, האמונה היא אבסולוטי. השכל, אם אתה מתחיל עם השכל, אז אתה יכול גם כן להתקדם בעצם מהבנות יותר עמוקות ויותר עמוקות, אבל מורבנות בסך הכל. אבל אם אתה מתחבר אל ריבונו של עולם, חיבור פנימי, נבואי, נפשי, רוחני, אז זה תהליך שכל הזמן חי, מתפתח כל הזמן. האמונה זה חיים. זאת אומרת, זה חיים, חיים, החיים הם שוטפים, החיים הם כל הזמן מתקדמים, לא עומדים על המקום. אומר הרב, זה נעוץ בתביעה הפנימית של הוספת הגדולה האלוקית ההולכת ונלבד מהנשמה בכל רגע. נשמה זה תופעה חיה, והיא כל הזמן רוצה עוד ועוד 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 צמאון. זה כשמתחילים מהמקום הפנימי, מהנשמה. לא מהשכל. זאת הכרה המיוחדת של ישראל, ואילוי גודל זה הוא תוכן ישראלי מיוחד. ככה, זה מה שהרב כאן אומר לנו. אז יש לנו כאן עוד פרק של פילוסופיה, של מפגש עם ההכרה שהפילוסופיה נובעת מישראל, קשורה היא בדעה שנייה. על דבר יחס הנבואה והשכל האנושי. להסוברים שהנבואה והשכל קשורים הם זה בזה. מוכרחים אנו לומר מזה שאנחנו רואים שהידיעות האלוקיות והשפעת הנבואה תופסות כל כך חלק גדול בערכם של הישראל, שגם השכל האנושי הוא פיתוחה ויעשה פריו בקרב ישראל בצורה חשובה ביתר שאת. אומנם ההכרה האומרת שהשכל האנושי אין לו עניין בתאוריו עם הנבואה, ויותר ממה שהוא מועיל הוא מזיק להתפשטות השפעתה העליונה של הנבואה, היא מתכבדת באמרה שהנטייה האלוקית אל אור הנבואה לא נתנה מקום לתיאוריה הפילוסופית להתפשט באומה, כי תמיד נשא כנסת ישראל עיניה למרומים לשאיפות והכרות עליונות. אמנם ודאי שהטוב התמציתי של השכל האנושי, שהוא עיקר היסוד הפילוסופי, מאיר באומה בעומק נשמתה בצורה של גילוי שכינה ושיפת רוח הקודש של יחידי הסגולה. אז כן, הרב אומר לנו שיש שתי השקפות, שתי גישות. גישה אחת, שיש יחס נבואה, יש קשר בין הנבואה והשכל. מה זה בדעה שנייה? ההכרה שהפילוסופיה נובעת מישראל קשורה היא בדעה שנייה. על דבר היחס הנבואה והשכל האנושי. מה זה המילה בדעה שנייה? ההכרה שהפילוסופיה נובעת מישראל קשורה היא בדעה שנייה על דבר יחס השכל הנבואה והשכל האנושי. אחר כך אני מבין מה הוא אומר. לסוברים שהנבואה יש שתי דעות. יש דעה אחת שסוברת שהנבואה והשכל קשורים זה בזה. כלומר, מה זאת אומרת הנבואה והשכל קשורים זה בזה? שכאילו השכל זך מאוד מאוד, זה נבואה. הנבואה זה והשכל זה לא שני דברים נפרדים לחלוטין, שכל אנושי, הופעה עליונה האלוקית שמופיעה לאדם לא על ידי השכל, אלא יש קשר בין שניהם. זה שני צדדים כאילו של כאילו הופעות, כמו הדמיון והשכל. אז הדעה שאומרת, שמסתכלת על הקשר, שאומרת יש קשר, אז אם כן, ממילא, מוכרחים אנו לומר מזה, שאנחנו רואים שהידיעות האלוקיות והשפעת הנבואה תופסות כל כך חלק גדול בערכם של ישראל. כלומר שלישראל יש אחיזה גדולה מאוד בעניינה של הנבואה. אז ממילא, כיוון שהשכל והנבואה קשורים, אז גם השכל הוא מיוחד בישראל. שגם השכל האנושי ופיתוחה ויעשה פריו בקרב ישראל בצורה חשובה ביתר שאת. זאת השקפה אחת, שיש קשר בין השכל ובין הנבואה. השקפה השנייה אומרת, זה שני דברים נפרדים. ולא רק שנפרדים במידה מסוימת, אז אם מתעסקים עם השכל, זה פוגע באפשרות של ההופעה של הנבואה במובן מסוים. כי זה או אתה מתעלם על המעלה, או אתה מתחיל לברר את הדברים ולהכניס אותם במסגרות שכליות. אז זה מקבע את הדברים, זה מוציא את הרוח, את הנשמה. ההכרה הזו שנייה הזאת, אומנם ההכרה האומרת שהשכל האנושי אין לו עניין בתיאורה ועם הנבואה. כלומר, מה שהוא משיג זה לא קשור בכלל. אי אפשר לעשות איזה מפגש בין מה שהשכל משיג ובין מה שהנבואה מופיע. ועוד יותר, ויותר ממה שהוא מועיל, הוא מזיק להתפשטות השפטה העליונה של הנבואה. כאילו הוא מצמצם את המקביל. אז ההשקפה הזאת היא מתכבדת באמרה שהנטייה האלוקית אלוה הנבואה לא נתנה מקום לתיאוריה הפילוסופית להתפשט באומה. מה זאת מתכבדת? זאת אומרת, מה פסוטה? שלא נתנה לפילוסופיה להתפשט. מתכבדת באמרה שהנטייה האלוקית של אור הנבואה, כי תמיד נעשה כנסת ישראל, עיניה למרומים לשאיפות והכרות עליונות, לא הכרות שכליות, שהן צומצמות, הן אנושיות, הן מגבילות. זה אלה שתי ההסתכלויות. אומנם מוסיף הרב, גם להסתכלות השנייה, עדיין שהטוב התמציתי של השכל האנושי, שהוא עיקר היסוד הפילוסופי, כלומר, התמצית של השכל האנושי הכי יותר זך והכי יותר פנימי ויסודי, המאיר באומה, גם השכל מאיר באומה, בעומק נשמתה בצורה של גילוי שכינה ושיפת רוח הקודש של חידי הסגולה. מה הוא אומר כאן? זאת אומרת, רוח הקודש, הרב באורות הקודש אומר שרוח הקודש יש בה כמה וכמה מדרגות. יש רוח הקודש, אדם שומע כל דברים. לא ממש נבואה, זה רוח הקודש. ויכול להיות רוח הקודש בורח שכל. מה זה רוח הקודש בורח שכל? שאדם פתאום מתבהר לו משהו מאוד מאוד באופן שכלי. אבל זה ממש כאילו הוא קיבל מתנה. פתאום רעיון הבריק בתוכו באופן מאוד מאוד בהיר, באופן מובן. זה שפע שהושפע עליו, זה רוח הקודש. זאת אומרת, זה לא... יש השכל, חקרת, הבנת לאט לאט, ויש פתאום גילית בבת אחת איזה הבנה חדשה. זה מופיע בשכל, אבל זה רוח קדוש שמופיע באורך שכל, ככה רע מתמסך. אז אולי כאן זה הרב מתכוון לזה. השכל האנושי, שהוא עיקר היסוד הפילוסופי, מאיר באומה בעומק נשמתה, כלומר גם השכל יש לו תפקיד מיוחד בפנימיות הישראל, בעומק נשמתה של האומה, בצורה של גילוי שכינה, בשיפת רוח הקודש של יחידי סגולה. מה זה גילוי שכינה? כתוב שאחד עוסק בתורה, שכינה כנגדו. ראיתם פעם? עשרה, בכלל, פה שכינה יש. אז מה הפירוש נמצאת שכינה? אי אפשר להסביר, רק רואים את זה. נו, מה תגידו? עוסקים בתורה, והתורה היא דבר השם, אז ריבון השם מופיע. עכשיו, מדברים דברי תורה. ודברי תורה האלה הם בדברים שבעצם ריבונו של עולם זה תורתו. היא מתפשטת, מתפשטת, מתפשטת בדרך, בדרך החכמים וכדומה, אבל הכל, 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 מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר למשה בסיני, הכל גנוז במקור העליון, מתפשט ומתפשט, ומופיע גילוי שכינה, ריבונו של עולם מופיע. תורתו מופיע, דבר השם מופיע, זה גילוי שכינה. אז זאת אומרת, להבין שבעצם מה שאתה מדבר באופן הגיוני, באופן שכלי, זה בעצם מכיל בקרבו תוכן רוחני עוד יותר, עוד יותר עמוק, עוד יותר נישא, עוד יותר גדול, וזה גילוי שכינה. אבל הופיע בשכל. זאת אומרת, יש כאן כאילו, הרב אומר, יש מחלוקת. מחלוקת איך להתייחס לכוחות הנפש האלה, שני כוחות שיש, כוח נבואה וכוח השכל. האם הם שניים שהם אחד, קשורים זה בזה, ומופיעים בהופעות, בשתי צורות של הופעות. אבל זה בעצם, יש קישור, זאת אומרת שתי צורות של אותו ההופעה יכולה להופיע בצורה עליונה מאוד מאוד, בצורה, בהבנה גדולה, בשכל גדול. או שזה שני כוחות נפרדים. מה זה המשפט הזה? אתם לא עוזרים היום, אני לא מבין, אתם לא יכול לבד. מה זה הכרה של הפילוסופיה נובעת מישראל קשורה עם ידיעה שנייה?
פחות נכונה.
פחות נכונה, אתה מפרש. זאת אומרת, הדעה הראשונה שמזכיר כאן היא הפחות נכונה. שיש קשר בין הנבואה והשכל האנושי.
אני הבנתי שאני מתכוון שיש מחלוקת בעולם, כן. האם נבואה והשכל סותרים. זאת אומרת, יש הכרה שהפילוסופיה נובעת מישראל, זה כולם מסכימים. אבל איך להבין את זה, זה תלוי בדעה השנייה, איך, מה כל אחד חושב במחלוקת של היחס בין הנבואה לשכל הישר. מי
שחושב ככה, יסביר את הקשר של המיוחדות של ישראל בנושא הזה בצורה הזאת. מי שחושב ככה, יסביר בצורה הזאת.
זה בדעה שנייה?
בדעה שנייה
לא, בדעה שנייה בנושא אחר. בנושא אחר, זה...
וגם
בדעה
שנייה סוברת שהפילוסופיה נבעת מישראל?
לא, אתה לא שומר,
בדעה
שנייה
שכתוב בכותרת, גם מי סובר את שהפילוסופיה נבעה מישראל?
כן, לא שומר שהשכל... בצורה אחרת, לא אחרת.
אתם מכיר, אתה גם כן היית כותב ככה?
אני לא יודע, לא יודע בשפה שרב יותר לפני 100 שנה.
טוב, קצת הבנו את הדברים של הרב. אני אגיד לכם את האמת, זה התחום של הפילוסופיה, לא בדיוק התחום שלי. אז אני חושב שאולי אלה שעוסקים בזה, יותר היו יודעים לבאר את זה יותר טוב. טוב. נלך הלאה, נמשיך. היהדות מקורה הנבואה. והנבואה באה בהתאמה גמורה אל השכל עם המדמה. של השכל עם המדמה. כלומר, בעילויו של המדמה עד לידי האצילות והתואר של השכל. וההתאחדות של שני כוחות הללו בתכלית השלמות. כבר הסתכלות חדשה קצת שונה ממה שקראנו קודם הרב דיבר. וכשם שבכלל ישראל, אלה שני הכוחות המתאחדים על ידי ההערה האלוקית, המופיע על שני ממקורם העליון, ככה בכל אחד ואחד מישראל אין מידתו היהודית נשלמת, כי אם לפי אותה המידה של ההתאחדות, שאלה שני הכוחות הקדושים מתאחדים בו, במידתו הפרטית. במידה נשאבת מתוכן הכלל כולו, ועל ידי זה בא כל אחד למידה זו, שאם אינם נביאים, בני נביאים הם. אז בואו נתבונן מה אומר כאן הרב, דברים עמוקים. היהדות מקורה הנבואה. אבל הנבואה מה בהתאמה גמורה של השכל עם המדמה. כלל איזו הגדרה חדשה. מה זה נבואה? זה התאמה של השכל עם הכוח המדמה, כלומר, בעילויו של המדמה, על ידי הצילות והתואר של השכל. והתאחדותם של שני הכוחות הללו בתכלית השלמות, זה הנבואה. כלומר, הרב כאן עכשיו אומר בצורה חדשה, שבעצם עניינה של הנבואה, הנבואה זה באמת כוח מדמה. זאת אומרת, הנביא רואה, חוזה, חזון ישעיהו, ראו ראיתי, כלומר, הנביאים רואים, זה נבואה. השכל חושב, מבין, הנביאים זה כוח המדמה, רואים ציורים ומבין, ורואים את הרעיון. הרעיון כאילו מצויר, זה הופעה, בעצם זה מדרגה שנייה של השכל, הדמיון. השכל הוא משהו מאוד מאוד מופשט. והשכל יכול להופיע בדמיון. זה כבר לבוש שלו, לבוש של השכל, כוח הדמיון. זה תלבושת של השכל. על מצד אחד, הדמיון הוא פחות מהשכל. הדמיון הוא כבר קצת מוחשי. זה ההבדל בין חכם עדיף מנביא, כן. הנביא הוא כוח הדמיון חזק ממנו. החכם, השכל. מצד שני, יכול להיות מצב כזה שהדמיון נהיה זך כל כך כל כך שהוא יהיה גבוה מהשכל. הוא יכול להיות למטה מהשכל, הוא יכול להיות מאוד מגושם ומאוד מוחשי, כוח הדמיון. מצד שני, כוח הדמיון יכול להיות זך שבזך שבזך, וזה הנבואה, שהיא בעצם מעל השכל. אז הרמב"ם מגדיר כאן את הדברים בצורה כזאת. הנבואה באה בהתאמה גמורה של השכל עם המדמה. כלומר, לא סתם עם המדמה, שהוא מלביש את השכל ומקשים אותו כאילו, אלא כלומר בילויו של המדמה, עד לידי הצילות והתור של השכל, כלומר, דמה נהיה זך כזה בתור של השכל, גם בצד התאור שגם בשכל, והתאחדותם של שני הכוחות הללו בתכלית השלמות, זה כאילו עניינה של הנבואה. שכל עליון כזה. אז יש לפי דברי הרב כאן, איך זה מתאים ממה שהרב אמר מקודם. יש מחלוקת אם השכל והנבואה זה שני דברים נפרדים, חברים ביחד, אז כמו הדעה הראשונה שאומרת שהם מחוברים, שזה הדעה השנייה. מה אתם אומרים? אני חושב שהרב כאן מדבר במישור יותר גבוה. בוודאי שהמקור של הכל זה ריבונו של עולם, משם בא השכל, משם בא הנבואה, משם בא הדמיון, משם למעלה הכל מאוחד. במציאות, כשהמציאות, הדברים מתחילים להתפרד, ומופיע כוח הדמיון לחוד, כוח השכל לחוד, כוח הנבואה, כאילו בפני עצמו, נבואה זה. אבל במקור, 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 הכל אחד. ריבונו של עולם אחד. אז מהמקור הזה מופיע כוח הנבואה. בצורה העליונה שלה. אחר כך בהופעות בה בפועל, אז אנחנו נפגשים בשתי אפשרויות להסתכל על זה, איך שזה אחר כך יורד אלינו לתוך המציאות. אבל השורש של זה הוא שורש אחר, הוא שורש גבוה מאוד. בשורש יש אחדות, אבל בהופעה בה בפועל, אז הנבואה מופיעה לחוד והשכל מופיע בחוד. ולפעמים אפשר להסתכל על זה שזה לא ממש לחוד, אלא בעצם זה שני צדדים שמחוברים זה לזה. שתי הסתכלויות הן לא סותרות אחת השנייה, זה עניין של הדגשים. כמו הגוף והנשמה. הם מצד אחד נמצאים שונים לחלוטין, זה מוקשם מאוד מאוד, וזה רוחני מאוד מאוד. אבל אני חושב שכבר הזכרנו פעם, שהכל זה עניין של הדרגה. בכל חומר הכי הכי נמוך, יש עדיין רוח. ובכל הרוח הכי הכי גבוהה, עדיין מפריע מגבלות. והבריאה, כי הבריאה היא נבראת, אז היא כבר, היא לא אלוקים. אז יש משהו הגשמה. אז בגשמה הכי הכי ראשונית, כבר יש משהו מוקשם. אחר כך עוד יורד, עוד שלבים, עוד שלבים. אז זה הכי רוחני, אז זה ממש נשמה. אבל כשזה מתפשט, 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 זה יותר מוקשם, יותר מוקשם. בסוף ניגע גוף. אבל הגוף, יש בו עדיין ניצוץ של נשמה. הכל עניין יחסי בבריאה. הבריאה היא בנויה, כל הכוחות שיש בבריאה הם כוח אחד שמופיע במדרגות שונות, בפרופורציות שונות. יותר רוח, פחות רוח, יותר גשם, פחות גשם. כלומר, הדמיון והשכל, זה אפשר, זה יכול להיות, השכל הוא כל כך חזק שלא רואים שהדמיון שם לא מופיע בחזקותו. אבל הדמיון חזק מאוד, אז השכל מופיע, כן. הרגש לא יכול להיות מנותק מהשכל. הרגש הוא עם שכל קטן, זה מאוד גורם ליכולת להתרגשות, להתלהבות מאוד גדולה. יכול להיות שכל מאוד חזק, זה קצת מייבש את הרגש. אבל זה שני דברים שהם הבעתליה. לא יכול להיות התלהבות והתרגשות בלי להבין שיש בזה משהו. אבל יכול להיות, אתה הבנת קצת ואתה מתלהב מאוד. ואף על פי שההבנה הייתה מצומצמת. יכול להיות, הבנת מאוד, אתה... כן. אז זאת אומרת, הרעם מדבר בשורש. כך אני רוצה, חושב להבין את הדברים הללו ביחס למה שהוא דיבר בפרק הקודם. בפרק הקודם, איך זה מתגלה. ואיך זה מתגלה, אז אפשר לראות את זה בעצם שני דדים של קשורים זה בזה. אפשר לראות פער עצום ביניהם. הנבואה זה משהו אחר לגמרי. והשכל זה משהו אחר לגמרי, ואפילו מפריעים אחד לשני. ושתי ההסתכלויות, תלוי איך אתה מסתכל, זה תלוי במבט פשוט. אתה מסתכל על אותו דבר. זאת אומרת, אין מחלוקת במציאות. אין מחלוקת איך להסתכל על המציאות. יש כאן שני כוחות, אתה יכול להסתכל עליהם לראות, יש מהם משותף, אתה יכול לראות את כל כך פערים ביניהם, להגיד, בכלל אין מהם משותף. על אותו מציאות אתה, אחד אומר ככה ואחד אומר ככה. שתי הסתכלויות. במקור, זה דבר אחד, שורש. היהדות מקורה הנבואה, והנבואה, המקור שלה בא בהתאמה גמורה אל השכל עם המדמה. כלומר, בילויו של המדמה, עד לידי האצילות והתואר של השכל, בהתאחדותם של שני הכוחות הללו בתכלית השלמות. עכשיו הוא אומר דבר חידוש מעניין. וכשם שבכלל ישראל אלה שני הכוחות מתאחדים על ידי ההערה האלוקית המופיעה על שני ממקורם העליון. זאת אומרת, שני הכוחות האלה נמצאים בשור, בכלל ישראל, הופעה. שמעתם הופעה בכלל ישראל, כלל ישראל יכול להופיע נבואה? הנביאים מתנבאים, לא? הכלל הוא מופיע, יש מציאות כזו. הרב אומר לנו כאן, כשם שבכלל ישראל שני הכוחות מתאחדים על ידי ההערה האלוקית המופיעה על שני ממקורה העליון, כלומר הכוחות האלה כשמופיעים בה בפועל, הם בעצם מופיעים באופן נפרד, אלה החכמים ואלה הנביאים, אבל כלל ישראל הוא דבר אחד, אז הנבואה והשכל הם מופיעים בכלליות ישראל, אנחנו רואים את אותם כאילו הופעה אחת מאוחדת. כל אחד מישראל הוא תמצית של כלל ישראל. ככה בכל אחד ואחד מישראל, אין מידתו היהודית נשלמת, כי אם לפי אותה מידה של ההתאחדות של שני הכוחות הקדושים מתאחדים בו במידתו הפרטית. במידה נשאבת מתוכן הכלל כולו. כלומר, כל אחד מישראל, הוא נושא את שם ישראל, נושא את הגדולה המיוחדת של ישראל בצורה מיניאטורית, בצורה קטנה. אבל הוא נושא את עניינם של ישראל. כיוון שבעניינם של ישראל, שני הכוחות האלה, הם מופיעים והם מאוחדים, בשורש כמובן. אז זה מופיע גם כל אחד ואחד. ולכן, כל ישראל הם נביאים. כי אם יש בישראל נבואה, וכלל ישראל זה דבר אחד, אז זאת אומרת, נגיד, נבואתו של משה, זה הופעה של כוח הנבואה שבישראל. זה לא הופעה אישית, שיש לו סגולה כזאת שהוא נביא. הוא כאילו הראש, כאדם מדבר משהו, זה הופעה של הראש ולא של, של כל המציאות שלו, זה הופעה של כולו. הוא המציאות אחת, האדם. אז הנבואה כולה, איברים, 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 אבל כל עבר בעצם הוא קשור בכל העברים כולם, וכל עבר יש לו בעד. כל תא בגוף אנחנו אומרים שאפשר בעצם לפתח מהן הגוף שלם. זאת אומרת שכל חלק באדם הוא בעצם מהיר את הכל. אז, ואז יכול להופיע, כיוון שהוא קשור בכלל, אז יכול להיות ניצוצות של נבואה בכל אחד ואחד. זאת אומרת, הרב, שוב פעם, באמת אני מסתכל על כללות ישראל ככלל, וכלל מופיע, הכוחות האלה שמופיעים בכלל, וכיוון שהכלל הוא אחד, אז הכוחות האלה בעניינם הוא אחדות. אז כל אחד ואחד גם כן יש לו הבחינה הזאת. טוב.